שש בבוקר, עם הרב מילר.
בוקר טוב לכם, חמש דקות אחרי השעה שש. מה שלומכם הבוקר הזה? יום שלישי אומרים פעמיים כי טוב, י' ג' בחשוון, 4 בנובמבר, התאריך הזה, 30 שנה אחרי, חרות לנצח בתולדות החיים שלנו פה, ובדפי ההיסטוריה הישראלית. אתמול אמנם צוין יום הזיכרון הרשמי בתאריך העברי, אבל 4 בנובמבר 95, ואנחנו 30 שנה אחרי. בואו נראה לאן לוקח אותנו היום הזה, אחרי שאתמול באמת הכותרות אחת רדפה את השנייה, אי אפשר היה לעמוד בקצב האירועים. נקווה שהיום יהיו לנו בשורות קצת יותר טובות, יום קצת יותר רגוע. בוקר טוב לכם, למאזינים שלנו, רדיו תל אביב, במרכז 102 FM, בצפון, רדיו חיפה 107.5, גלי ישראל ודרום, באפליקציות של רדיו תל אביב, וסליחה, רדיו חיפה. אבי בליקי כרגיל איתנו, עורך ומפיק, טל אלפקס, כאן איתי באולפן, וקובי פרל ברדיו חיפה. בוקר טוב גם לך. אז אנחנו עם כל הכותרות, הסיפורים, העדכונים. אתמול כמעט לא עמדנו בקצב, בוא נראה מה יהיה בה. שעה הזו, אז תכף נעשה את זה מסודר עם כל כותרות העיתונים והחידה, כמובן. אבל כהרגלי אני פותחת את הבוקר הזה בסיפור ממש מספר חדש, ספר ביקורים שנקרא סטרוברי, של אודי דגן, בהוצאת קוראים, הוצאת ספרים. האמת שאני עוד לא סיימתי את הספר, אבל הוא סופר מעניין, על כל העניין הזה של עידן של אלגוריתמים ו-AI ובינה מלאכותית, וההתנגשות הזו שהיא רק עניין של זמן כנראה בין הטכנולוגיה ובין האנושיות, והגבולות שהולכים מתעמעמים. אז אני אקרא לכם ממש קטע קטן, כמה שזה לא מופרך, אבל אנחנו תודה לאל עוד לא שם. אז הנה הפרולוג מתוך סטרוברי של אודי דגן. אני לא לגמרי מבין מה בדיוק אתה מציע שנעשה. שום דבר? רק שבוע קודם לכן קרסה המערכת הביומטרית בבת אחת. ממשקים פיננסיים, מרכזי בריאות חכמים, שירותים חיוניים, כאילו מישהו תלש את עמוד השדרה הדיגיטלי של ארצות הברית והשאיר אותה משותקת לחלוטין. אנשים איבדו גישה לכל מה שעבדו בשבילו, למפעל חייהם, ולעיתים פשוט התפוגגו מהמערכת, כאילו עבדה כל עדות לעצם קיומם. נשיא ארצות הברית שלח מבט כבוי אל האיש, כפו העיניים מעבר לשולחן הזכוכית. זה ימים נדדה שנתו של הנשיא הזקן. הוא ידע שהמורשת שהוא עתיד להותיר אחריו הוספדה זמן רב לפני פרישתו. האיש היטה קלות את ראשו בתנועה מדודה, עיניו שטוחות ואפורות כבדיל. לרגע היה נדמה שהוא כלל אינו מביט בנשיא, אלא סורק אותו במערך חשוף של נתונים. כן, ענה בקור רוח, תמיד עדיף להמתין מאשר לעשות טעות. אבל מאות אלפי אנשים איבדו הכל, את החסכונות, את הפרופיל האישי, את הגישה לשירותים רפואיים חיוניים. יש דיווחים על סיסה בניו ג'רזי, בדנפר, באטלנטה. אני חושש מהאפשרות שיפרצו מהומות. אל מול הגבה המורמת לעומתו, נצר הנשיא את לשונו באחת. כולם מבינים שהמערכת הפיננסית היא שרית של העבר, הסביר האיש באדנותיות. כל התערבות התפרש על ידי האזרחים האמריקאים כעלה תאנה. לאורך כל השיחה הוא לא מצמץ ולו פעם אחת, ולרגע רחן לפנים, עיניו יורות להבות אפורות, והוסיף בנימה אחידה, מכנית, תן להם להישבר כפי שתוכננו להישבר, ולהיבנות מחדש תחת כללים חדשים. על הקירות סביבם רצדו נתונים בלתי מעודכנים, גרפים שחדלו מתנועתם, מפות נטולות משמעות. האיש אפור העיניים נשא מבטו לפנים, כמו מתבונן באובייקט נטול ממשות. דמיינו לעצמכם שאתם קמים בוקר אחד, וכל המאגרים, וכל מה שהכרנו, וכל הנתונים הממוחשבים, פשוט לא קיימים. אז זה הספר הראשון של אודי דגן, שהוא יזם מוביל בתעשיות הפיננסיות בישראל, מביטוח, נדלן, שוק ההון, וזה הרומן שלו, פילוסופי ומותח, על באמת על הגבולות האלה, בין חזון טכנוקרטי, ובין האנושיות שלנו. סטרוברי, סיפור הבוקר שלי להיום. טוב, נחזור למציאות הקצת יותר ארצית ועכשווית. 6:10 אנחנו עם חידת הבוקר. במבחן המסך הושר ואמרו לו שהוא משעשע. במבחן המסך הושר ואמרו לו שהוא משעשע. 055-2-102-102, אם אתם יודעים את הפתרון, כתבו לנו, והפרס הוא כניסה למופע חנוכה, מותק מהאגדות, כל כוכבי הילדות במסע סוחף, מצחיק ומרגש, עם הסיפורים שכולנו גדלנו עליהם, על במה אחת, כרטיסים בקופת תל אביב, מותק מהאגדות, זה הפרס למי שפותר את החידה שלנו. במבחן המסך הושר, ואמרו לו שהוא משעשע, 055-2-102-102, מחכים לתשובות שלכם. אנחנו אל הכותרות, ידיעות אחרונות, תמונות ענקיות של הפצרית היוצאת מצד אחד, ויושב ראש ההסתדרות מצד שני, פרשה רודפת פרשה, פרשת הפצרית שמסתעפת, וממול החשד שחיתות בצמרת, אז נתחיל עם פרשת הפצרית במוקד החקירה. מה הסתירה האלופה בטלפון שנעלם? במרכאות, המשטרה מחפשת את הנייד של יפעת תומר ירושלמי ובודקת אם ניסתה לחפות על שומרי סף נוספים. חשד כבד לשיבוש חקירה, המעצר של הפצרית לשעבר יפעת תומר ירושלמי, הוא ערך עד יום רביעי. מנגד, תמונה של יושב ראש ההסתדרות ארנון בר דוד, החשד, שחיתות בצמרת, עשרות חשודים, 8 עצורים, בהם גם יושב ראש ההסתדרות, כשהחשד הוא שבעל סוכנות הביטוח עזרא גבאי, ניצל את הקשרים שלו עם ארנון בר דוד, כדי לסדר ג'ובים תמורת עמלות, במשטרה אומרים זו אחת מפרשות השחיתות הגדולות. עוד מעט כמובן נרחיב עמלות, על שני הסיפורים הגדולים הללו, אבל נעשה כבוד לגיבורים ששבו הביתה, לאלוף משנה אסף חממי, מפקד החטיבה הדרומית, שחתר למגע בבוקר השבעה באוקטובר ונפל בקרב, לסרן עומר נאוטרה וסמל ראשון עוז דניאל, שלחמו יחד עם החברים שלהם לצוות הטנק עד הרגע האחרון. אתמול הם הוחזרו הביתה לישראל, 8 חטופים חללים נותרו בעזה, ויש כאן תמונה של אסף חממי, של עומר נאוטרה ושל עוז דניאל הגיבורים, זכרם לברכה. וגם על ממדני אוקואמו, היום הקרב הגורלי על ניו יורק, נדבר על זה גם בהרחבה. תושבי העיר ניו יורק יוצאים לבחירות על ראשות העיר, אולי החשובה ביותר בעולם, ממדני אוקואמו, עוד מעט נשמע גם על זה, אז זה ככה הצצה מהירה לעמוד הראשי של ידיעות, כמובן עוד מעט נרחיב על הכל. מה קורה בישראל היום? גם כן הושבו לקבורה בישראל, אלוף משנה אסף חממי, סרן עומר נאוטרה וסמל ראשון עוז דניאל, הערכות הן שהליך השבתם של החללים יימשך עוד שבועות, אז 3 לוחמים זוהו כחטופים חללים לאחר שהושבו מעזה, אתמול, משפחת נאוטרה אומרת, הלילה הארוך שלנו נגמר, הלב מרוסק, אבל יש הקלה, 8 חטופים חללים עדיין בעזה. נמשך המרוץ לאיתור הסלולרי הנעלם של הפצרית לשעבר, עצורה בבידוד, זו הכותרת בעמוד הראשי של ישראל היום. בית המשפט דחה את הערעור של האלופה יפעת תומר ירושלמי, יש מסוכנות וחשד סביר שתשבש את החקירה. פרסום ראשון, ראש מחלקת ביטחון מידע בצהל לחתום על התצהיר לבגץ, מסתייג ממנו. החקירה הייתה קצרה, ואז ביקשו שאחדל מלחקור. ראש מחלקת ביטחון מידע בצהל שחתום על התצהיר לבגץ, מצטייג ממנו, הייתה חקירה קצרה, ואז ביקשו שאחדל מלחקור. שי גולדן כותב, הפצרית הניע מחדש את גלגלי הרפורמה המשפטית. פרופסור אברהם בן צבי, שובו של עידן הפחד היהודי בין נאמנות לאנטישמיות, ועורך הדין ירון לונדון על רמת השחיתות והסיאוב של גורמי כוח בארץ, וזה מוביל אותי גם לכותרת כמובן על ה... פרשת השחיתות בהסתדרות, היועמשית תחליט עם שרים מהליכוד יעידו בפרשת ההסתדרות, עשרות פשיטות, מאות מעורבים וחשודים נעצרו או עוקבו לחקירה, כשהחשד הוא ג'ובים, שוחד וטובות הנאה בעשרות מיליוני שקלים. מעצר יושב ראש ההסתדרות, ארנון בר דוד, הוארך בשבוע. היום 4 בנובמבר, אמרנו אתמול, היה יום הזיכרון הרשמי, אבל היום, בתאריך הלועזי, זה בדיוק 30 שנה לרצח רבין, כאילו לא למדנו דבר. הכתובת, שוב על הקיר, כך בישראל היום, יריבות כן, שנאה לא, ראשי גוש אמונים מספרים על יצחק רבין, זכרו לברכה. אז זה מהכותרות הראשיות. גם העריב הגיע היום, נעבור על זה קצר. גם כאן החשד שחיתות בהסתדרות. בתום שנתיים של חקירה סמויה התפוצצה פרשת יד לוחצת יד. זה השם שניתן לנו, ממש יממה מאז שזה התפוצץ והמעצרים אתמול בשש בבוקר. במרכזה של הפרשה חשדות חמורים במתן וקבלת שוחד, החשודים העיקריים, יושב ראש ההסתדרות ארנון בר דוד, רעייתו, מעצר שניהם מוארך בשמונה ימים, וכן אנשי עסקים וראשי עיריות, המשטרה בר דוד עלול לשבש 154 פעולות חקירה. יש תמונות גם של ארנון בר דוד, גם של אשתו אילה קניסטר בר דוד, וגם של עזרא גבאי, איש הביטוח בפרשה. גם כאן הפרקליטה במעצר, בית המשפט כאמור העריך אתמול את מעצרה של הפצרית לשעבר האלופה יפה תומר ירושלמי. מכשיר הטלפון הסלולרי של הטרם נמצא. גם מעצרו של התובע הצבאי הראשי הוארך, ובקואליציה תוקפים נדרשת חקירה עצמאית ובלתי תלויה. שלושת הלוחמים ששבו לגבולם אחרי יותר משנתיים בעזה, דיברנו על זה, ונמשכים המאמצים לאתר את שרידיהם של שמונת החללים האחרונים שנותרו בעזה. ועוד כותרת, היא ככה נבלעת, אבל היא מאוד חשובה, המתיחות בגבול הצפון. צהל חיסל שני מחבלי חיזבאללה בדרום לבנון, ואני רואה גם באתרים על חיזבאללה שמתעצם מחדש, צהל נערך לשינוי כיוון. זה מוויינט, עוד מעט אנחנו גם נגיע לשם, על חיזבאללה שהגביר את מאמצי השיקום שלו, תקיפות חיל האוויר הפכו ליומיות. צהל והדרג המדיני דנים או דנו במענה האפשרי להפרות הרבות, עוד מעט גם נגיע לזה. נצא להפסקה קטנה, עוד מעט נמשיך עם כל הכותרות, העדכונים והסיפורים.
שש בבוקר עם הרב מילר.
בוקר טוב למי שמצטרף אלינו, 6:20, ואנחנו ממשיכים עם כותרות העיתונים, אבל לפני כן אני רוצה כמובן לחזור על החידה, חידת הבוקר שלנו. הכותרות יחכו עוד כמה דקות. במבחן המסך הושר, ואמרו לו שהוא משעשע. במבחן המסך הושר, ואמרו לו שהוא משעשע. 055-2-102-102. ובוא נגיד בוקר טוב, יש לנו כבר אנשים שכתבו לנו, אני כל כך אוהבת את זה שאתם חרוצים על הבוקר. רן אליהו ביטן מקריית שמואל, שלישי כתוב גם לך, מיתר מילס מירושלים, צביקה מלכיאלי מתל אביב כנראה, מסך קטוע, ג'ורג' ברייטמן מחיפה, עזרא ריימונד מנתיבות, מרים טוויג מרמת גן, תמי קרמלי מחיפה, בוקר טוב, אילנה מנתניה, יש פה המון המון פותרים, דן מלכיאלי באר שבע, בוקר טוב גם לך, תמשיכו לשלוח אלינו, כרגיל אתם כבר מנוסים ויודעים, זוכה בכרטיס למופע חנוכה, כמובן בסוף התוכנית, אז עד אז אתם יכולים להמשיך ולשלוח לנו, 0552-102-102. מה קורה בעמוד הראשי של עיתון הארץ, גם כאן כמובן, על יושב ראש ההסתדרות ובכירים שחשודים בקבלת שוחד מסוכן ביטוח שמקורב לליכוד. על פי החשד, הסוכן עזרא גבאי השתמש בקשרים שלו כדי למנות אנשים מטעם בכירים בהסתדרות לתפקיד דירקטורים בחברות ממשלתיות. המעצר של יושב ראש ההסתדרות ואשתו, שמענו כבר, הוארך בשמונה ימים. גם מעצר הפצרית, להבדיל, פרשה אחרת, הוארך מחשש לשיבוש הליכים, הטלפון שלה לא אותר. גם המעצר של התובע הצבאי הראשי לשעבר הוארך עד יום רביעי, והפלסטיני שהתלונן על התעללות, הוא שוחרר לעזה בלי שהעיד. אז זה ככה עוד פן של הסיפור הזה, ועמוס הראל כותב, סוחטים את הלימון לצד הג'יהאד הקדוש שהם מנהלים נגד מערכת המשפט. פוליטיקאים מהימין עסוקים כל העת בניסיון להכשיר כל עוולה שמבצעים ישראלים בשטחים. במסגרת זו מכשירים גם מענות למעשים איומים, גם לטענות ומענות המועלות בכתב האישום, בנימוק של הגנה על לוחמים, תוך הפרחת קונספירציות. נתניהו כהרגלו, כותב עמוס הראל, מפיץ את הטענות מאחורי מעטה כוזב של מכובדות. בצבא מזהירים, הפעילות נגד חיזבאללה עשויה להתרחב בשל המאמצים שלו להשתקם. ניסיונות מתוגברים של חיזבאללה לשקם את כוחו עשויים להוביל את ישראל להרחיב את הפעילות נגד הארגון, כך מזהירים גורמים בכירים בצהל. הדבר הזה עלול להוביל להסלמה רחבה, אף שבשלב הזה מזהים בצהל ניסיונות שיקום של הארגון מצפון לליטני ולא בקרבת הגבול. באגף המודיעין התריעו כבר בשבועות האחרונים שבארגון פועלים נמרצות כדי לשקם את יכולותיו הצבאיות ומעמדו במדינה, והעבירו ראיות לכך לממשל בארצות הברית ולאנשי מנגנון הפיקוח על הפסקת האש. שירותי מודיעין זרים מעריכים כי חיזבאללה הצליח לשקם חלקית את שרשרת ההספקה שלו ומקבל נשק מאיראן, דרך עיראק וסוריה. איך אומרים? תעשו פרצוף מופתע. אבל תחת איום חידוש הלחימה, לבנון מחפשת את מטריית שארם א-שייח, צבי ברל, אם תרצו, בעמוד 5. בניו יורק יבחרו היום ראש עיר, המונים הצביעו בסיבוב המוקדם. טראמפ אומר, אם המדען ייבחר, אני אתקשה להקצות לו כספים פדרליים. זה בעניין הזה של הבחירות בארצות הברית. האויב מקווינס, זוהרן ממדני, אינו מסוכן לישראל, הוא מסוכן רק לשקר שישראל מספרת לעצמה. יואנה גוגן אומרת בטור בהארץ היום. ומה עוד יש כאן? בהאיטי עשרות הוא השמוח, תעלומת רצח הנשיא עוד תקועה. ואצלנו יד ושם זיהה 5 מיליון משמות הנרצחים בשואה. מאגר שמות קורבנות השואה של יד ושם הגיע בעת האחרונה ל5 מיליון נרצחים, שהם יותר מ-80% משמותיהם של קורבנות השואה. בשנים האחרונות התווספה למאמץ איסוף השמות גם הבינה המלאכותית, וזו מאפשרת ליד ושם לאתר שמות של נרצחים שהסתתרו במאות מיליוני מסמכי ארכיון, שעד כה אי אפשר היה לגשת אליהם באופן ידני. וביד ושם מעריכים כי בשנים הבאות יעלה בידם ללקט עוד כרבע מיליון שמות של נרצחים. זה ככה הכותרות הראשיות של עיתון הארץ, וכמובן, כמובן התמונות של השבים ושבוע גופות של אסף חממי, עומר נאוטרה ועוז דניאל. 6:30 עכשיו חזרנו אליכם. אנחנו מאחלים לכולנו בוקר רגוע. אתמול ממש לא הצלחנו לעמוד בשטף האירועים. מישהו אמר ככה בצחוק שהוא מפחד להיכנס להתקלח כי הוא יפסיד המון דברים שקרו. אז אני מקווה שהיום יהיה לנו בוקר קצת יותר רגוע וקצת יותר טוב. בואו נעבור רגע למבזקים, לכותרות של ויינט. אז קודם כל, הנה ככה מידע חשוב. הבוקר עשרות שוטרי אגף התנועה יצאו למבצע אכיפה נרחב במרכז הארץ. סיירת האופנועים הארצית של אגף התנועה במשטרה תצא הבוקר למבצע אכיפה נרחב באזור מרכז הארץ. כך הודיעה המשטרה שמסרה כי במהלך המבצע יפעלו השוטרים לאכיפת מגוון עבירות מסכנות חיים, בהם אי ציות לרמזורים, שימוש בטלפון נייד בזמן נהיגה, תקינות הרכב, מהירות הנסיעה ועבירות נוספות. התמקדות, שימו לב, בכלי רכב דו גלגליים. אז הנה, תמיד צריך לנסוע בזהירות. הבוקר גם יהיה מי שישים לב לדברים. התחזית מעסיק את כולנו, מה ללבוש, אז עלייה בטמפרטורות חם מהרגיל עד שרבי ברוב האזורים, אומרים שזה שיא של איזה שבעה עשורים, אז חם, אבל אני כשהגעתי לכאן בבוקר היה קריר, אז זה ככה באמת במהלך היום מגיע לטמפרטורות של מעל 30 מעלות, תל אביב 32 בשיא, ירושלים 31, כמובן אני לא מדברת על באר שבע 34 מעלות, באלת 35 מעלות, ממש שיא הקיץ, ואנחנו בתחילת נובמבר. שר האוצר האמריקני יגיע לדיון בעליון על חוקיות מכסי טראמפ, מקרה חירום כלכלי, השר האמריקני יגיע לדיון בבית המשפט העליון שיעסוק בחוקיות המכסים שהטיל ממשלו של הנשיא דונלד טראמפ על שורת מדינות. הוא טען בראיון לפוקס ניוז כי מדובר בסוגיה של ביטחון לאומי, שר האוצר של ארצות הברית. והנה עוד כותרת שמעניינת גם אותנו, מפתחת צ'אט ג'י-פי-טי חתמה על הסכם בשווי 38 מיליארד דולר עם אמזון, חברת OpenAI, מפתחת הצ'טבוט הפופולרי, צ'אט-ג'י-פי-טי, חתמה על הסכם בשווי 38 מיליארד דולר עם אמזון, שיאפשר לה להריץ את מערכות הבינה המלאכותית שלה על מרכזי המידע של אמזון שפרוסים ברחבי ארצות הברית. אז לפי ההסכם הזה, OpenAI תוכל להפעיל את כלי הבינה המלאכותית שלה תוך שימוש במאות אלפי שבבים מותאמים של NVIDIA באמצעות שירותי הענן של אמזון. אז זה ככה ידיעה מעניינת. דיווח בלבנון, צהל הפציץ בית בכפר סמוך לגבול. וזה היה ככה ממש באמצע הלילה. מאות התכנסו לעצרת בניו יורק לזכר עומר נאוטרה. חיכינו לך יותר מדי זמן. מאות בני אדם התכנסו בקולומבוס סירקל, בכיכר קולומבוס בניו יורק, לעצרת לזכרו של חלל סרן עומר נאוטרה, זכרו לברכה, יליד העיר שהוא שב אמש מעזה, הקהל הדליק נרות בכיכר, כיבד את זכרו וקרא להשבתם של שמונת החטופים החללים הנותרים. ומנשא דברים שם, חבר ילדות של נאוטרה, עירה קולר אמר, עומר, נתת הכל למען העם שלך ולמען המדינה שלך, עזבת את הבית באמריקה כדי להתגייס לצהל, יצאת מהמוצב באותו הבוקר החשוך כדי להילחם במחבלים על הגבול, ברוך הבא הביתה חבר, חיכינו לך יותר מדי זמן. אלה הכותרות של ויינט, עכשיו 6:34, זמן העצה.
שש בבוקר, עצה אחת ביום.
אז בחרתי להביא לכם את העצה מספר חדש של אני צימרמן, שנקרא תרפיסט בכיס, ערכת העזרה הראשונה הנפשית שלכם, בהוצאת כנרת לדעתי, כן, כנרת זמורה. אז יש כאן כל מיני עצות טובות, באמת ככה להרגעה מיידית, אבל אני בחרתי לכם קטע אחד, מהי אהבה עצמית למעשה, כותבת אני צימרמן, אני לא חובבת גדולה של הביטוי, תאהבו את עצמכם, לדעתי הוא מתנשא ומזויף, אבל יחד עם זאת רבים מאיתנו אכן לא אוהבים את עצמנו, אנחנו אומרים שכן, אנחנו נותנים לעצמנו חיזוקים חיוביים, אנחנו כותבים שלושה דברים שאנחנו אוהבים בעצמנו מדי יום, אנחנו מנסים להתייחס אל עצמנו בדאגה עצמית, אבל זה לאהוב רק חלק מעצמנו. אהבה עצמית אמיתית, לאהוב גם את החלקים המבולגנים יותר, לאהוב את הנטייה שלנו להיות קצת אנוכיים, לאהוב את הקנאה שאנחנו מרגישים כלפי החברים הכי טובים שלנו, לאהוב את החלקים המרירים או התוקפנים של עצמכם. אהבה עצמית היא חסרת ערך אם אתם אוהבים רק את החלקים הטובים. בשביל שתהיה אהבה עצמית, עליכם לאהוב גם את החלקים שאתם מתכחשים להם ומעתיקים אותם אל אחרים. אז זו העצה שלנו, אני צימרמן, תרפיסט בכיס, ערכת העזרה הראשונה הנפשית שלכם.
עצה אחת ביום.
אז אם אנחנו באמת בענייני מצב נפשי, מצב גופני, איכות חיים, סטרס ומצב רוח, אני מאוד חיכיתי לשיחה הזו הבוקר. לא יודעת אם אתם מכירים את עמותת הגל שלי, אבל אני רוצה להגיד בוקר טוב לירון וקסמן, שמייסד, שותף ומנכ״ל עמותת הגל שלי.
בוקר טוב, בוקר אור.
בוקר טוב לך. אז יש לי הרבה מה לדבר איתך, אבל קודם כל נגיד שהעילה שאנחנו ככה מדברים הבוקר הזה, כי הוקם מרכז הגל שלי בזיקים, שזה בכל כך הרבה היבטים מרגש. כמובן כולנו זוכרים את 7 באוקטובר ואת הטבח הנורא בחוף המקסים הזה. אז העמותה שלכם פותחת מרכז 12 במספר, אבל בוא נעשה רגע סדר בדברים, ירון, למי שלא מכיר, מה עושה עמותת הגל שלי?
בטח, אז עמותת הגל שלי זה עמותה שקיימת למעלה מעשור, עמותה טיפולית שיקומית חינוכית, שבעצם משתמשת בים בגלישת גלים ככלי להתמודד עם החיים. אנחנו מאמינים שהים הוא זירה מדהימה שמאפשרת לנו להתבונן רגע פנימה, מאלץ אותנו להתמודד עם עצמנו, מה קורה לי כשאני מפחד, כשאני מפחדת, איך אני עולה על הגל, נופלת ממנו, מה קורה לי כשאני נסחף, כשאני מאבש לי את ה... בעצם עולם שלם של חוויות, רגשות וזימויים עולה לנו כל פעם שאנחנו מגיעים לים, בטח ובטח שאנחנו גולשים. ואם עושים איזו עבודה מקצועית, נכונה, מדויקת, אפשר להגיע באמת לתוצאות מדהימות. אז התחלנו לפני כמעט כבר 12 שנה עם 10 ילדים בהתנדבות, להחזיר אותם לבית ספר, דרך הים והגלים, הכל ללא עלות, אגב עד היום. וזה עבד, ובעצם עזבנו את העבודות שלנו, לקחנו הלוואות, קנינו חליפות, גלשנים, ציוד, ביטוח, וככה הקמנו את העמותה.
באמת? ככה? כל אחד שם קצת, וואו.
קצת, כן, קצת וקצת ועוד קצת, והיום זה הארגון גלישה הטיפולי הגדול והמוביל בעולם, כמו שאמרת, המרכז ה-12 שלנו, עם 17,000 בוגרים של העמותה, אנחנו בצוות של 450 איש, 100 מתוכם אנשי טיפול, עובדים סוציאליים קליניים, פסיכולוגים קליניים, ובעצם אנחנו עובדים עם מגוון אוכלוסיות, עם נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות, ומתמודדי טראומה אקוטית, ככה, אגב, הרבה לפני 7 באוקטובר.
זהו, אתה אומר 12 שנה, זה הרבה הרבה לפני 7 באוקטובר, לא שקודם היה פה שוויץ והיה שקט, היה מספיק עם מה לעבוד, אבל אני מניחה שמ-7 באוקטובר, איך אומרים, קהילת הזקוקים לכם גדלה.
נכון, אז באמת... ממש עם פרוץ המלחמה, ממש בשבוע הראשון יצאנו לשטח, והתחלנו לעבוד עם קהילות, בהתחלה זה עם מופונים, עם החבר'ה מכפר עזה, דיירים, נתיב העשרה, רעים, סדרות, אופקים, והדבר הזה פשוט גדל וגדל, לאנשי כוחות הביטחון, לחטופים אפילו שחזרו מהשבי, אנחנו עובדים איתם ועם המשפחות, ומשפחות שכולות, שורדי נובה, והסיפור שקורה ממש עכשיו, והסיבה שאנחנו מדברים הבוקר, זה בדיוק איך שפתחת, בעצם חוף זיקים היה סגור למשך שנתיים, והמרכז הכי דרומי שלנו עד אותה עת היה מרכז באשקלון, שהוא בתפוסה מלאה, באמת לנסות לאבד את כל החוויות האלה, את כל הרגשות שאגב כולנו חווים, כן. פחד, חרדה, חוסר ודאות, גם היום, זה לא שהדבר הזה
זה לא פסח על אף אחד, במידה כזו או אחרת, כולנו חיים את זה, כן, אין ספק בכלל.
נכון, ואנחנו מאמינים, ואגב, אפרופו, הצחת ביום כמו שאמרת קודם, שאם אנחנו מצליחים לייצר איזושהי חוויה ולדבר אותה במקום שהוא בטוח, במקום שהוא מאפשר, יש לזה סיכוי מאוד משמעותי לתת, לעזור ה-well-being שלנו. ואני אגיד שכל מה שאנחנו עושים נמדד ונחקר באוניברסיטת בן גוריון בנגב, אנחנו יודעים היום שהפעילות הזאת מפחיתה תסמינים של פוסט טראומה בין 75% ל-82% הצלחה.
מדהים.
זה לא מעט.
לא, זה מדהים.
ומה שקורה בספציפית בזיקים, בעצם קיבלנו אישור מיוחד לבנות שם תוך כדי המלחמה, כי בעצם ידענו שיום יבוא והחוף הזה, עם כל מה שבאמת, כמו שאמרת, עבר שם, ייפתח, ואנחנו רוצים שהמקום הזה יהיה גם מקום של אופק ותקווה ומשמעות.
אז רגע, אני רוצה להבין, בזמן שהחוף היה סגור, אתם כבר בעצם הכשרתם את המרכז, כי ידעתם שיום יגיע והוא ייפתח. הוא אכן נכון. הגיע. אגב,
נכון.
אתה יודע, זה מקום, אמרתי, היה שם ממש טבח, זה 19 נרצחו שם, 17 אזרחים, 2 מכוחות הביטחון. אתם באים לטפל בטראומה דווקא במקום שהוא חלק מהטראומה, אני מניחה שהבחירה היא לא מקרית.
בהחלט, כן. אני חושב שאם אנחנו עושים את התהליכים בצורה עדינה, קשובה ומאוד שוב מדויקת, אנחנו מאפשרים לחבר'ה לחזור לחיים. נחשוב על זה, אחד התסמינים של פוסט-טראומה זה אימנות. אני אחרי אירוע של טראומה אקוטית, אני לא רוצה לצאת מהבית, לא רוצה לגוש חברים, בטח ובטח לא לחזור לאותו מקום שבו קרה כך או אחרת. והדבר הזה, אין לו גבול, כן? זה יכול להיות חבר'ה שהיו בנובה, והם עכשיו לא מוכנים לנסוע דרומה. אז אי אפשר לחיות חיים בלי לנסוע דרומה, כן? ולכן, כשעושים משהו בסביבה תומכת, עם אנשי מקצוע, עם פסיכולוגים קליניים, בתהליך ארוך ומתמשך, אפשר באמת לייצר תיקון. וזה בדיוק מה שאנחנו רוצים לעשות שם. ואנחנו מתחילים ממש עכשיו. אז אני אגיד שבעזרת המועצה האזורית חוף אשקלון, עם שותפים מדהימים, מדהימים, גם מהארץ, גם מחול, הצלחנו להעמיד את הדבר הזה ממש ב-day one, וזה עתיד להיות אחד מהמאמצים הגדולים ביותר לשיקום העוטף. צריך להבין את המספרים, מדובר בחמש שנים הקרובות על 500 קבוצות טיפוליות. בכל קבוצה יש כ-15 משתתפים, ו-7,500 איש בחמש השנים הקרובות שיכנסו פעם בשבוע קבוע אל הים.
שיקבלו מענה בעצם.
נתחיל לקבל מענה, נתחיל, בדיוק חזרו עוד חטופים חללים, נתחיל ללקק את הפצעים, נתחיל להבין מה עבר על כולנו, מה עובר עלינו, ולקבל, לתוכנית שלנו קוראים כלים מעגלים, כשמה כן היא, ממש מקבלים כלים להתמודדות.
מדהים.
אין מה לעשות, אנחנו לא שולטים בכל כך הרבה דברים בחיים, כן, אנחנו, הרבה דבר, אף אחד מאיתנו לא רוצה שהשביעי באוקטובר יקרה, הוא קרה, אנחנו לא שולטים על הים והגלים, אבל בעבודה נכונה אני יכול להבין מה בכוחי, מה בשליטתי.
אין ספק, זה עבודת קודש באמת הכי במהות של העניין. אז אני קודם כל מברכת אתכם, ותודה שיש אתכם, ואמן שלא נצטרך כל כך הרבה לקוחות, אבל טוב באמת שיש אתכם, עמותת הגל.
מילה אחת אחרונה, עמודת הגל שלי, מילה אחת אחרונה, אני קורא מכאן לכל מי ששומע אותנו בעוטף, אנשי כוחות הביטחון, מועצות מקומיות, מרכזי החוסן, המרכז פתוח, קדימה, מוזמנים להגיע, בואו נתחיל לעשות את זה ביחד, פשוט לכתוב בגוגל, הגל שלי, אם אתם אנשי טיפול, אם אתם אנשי חינוך, אנשי ים, אנחנו צריכים את כל הידיים, את כל הלבבות, גם מי שיכול כמובן לתרום, פשוט הגל שלי בגוגל, ובואו נעשה את זה ביחד. ותודה רבה על הזמן וההזדמנות, מערכים את זה מאוד.
אז זכות גם שלנו, ירון וקסמן, הגל שלי. תודה רבה לך.
תודה.
שש בבוקר, עם הרב מילר.
חזרנו אצלנו רבע לשבע בבוקר בניו יורק, חצות, רבע לחצות, 11:45, ואנחנו זוכרים ויודעים, שתושבי העיר קמים לבחירות שמסקרנות בעצם לא רק את האמריקאים, כי תמיד מדי שנה בתחילת נובמבר ארצות הברית הולכת, אז זה לא לנשיאות, לא לקונגרס, אבל בכל זאת האמריקאים יעקבו על ארבעה מוקדים, ומה שמעניין אותנו זה דווקא הבחירות בניו יורק. ואני רוצה להגיד בוקר טוב לפרופסור אודי זומר, ראש מרכז ברק למנהיגות באוניברסיטת תל אביב. שלום לך.
שלום רב, בוקר טוב.
אתה שעון ישראל, נכון? אתה איתנו.
כן, פעם אחרונה שדיברתי איתך זה היה, הייתי בנסיעת עבודה במזרח, זה היה מאוד שמח, זה היה היום שבו הכריזו על עסקת החטופים.
כן.
היום לצערי אנחנו מדברים ביום שהוא קצת פחות עצוב, קצת פחות שמח לישראלים בכלל, ולי בטח שאני קורא לניו יורק בית שני, אז היום קצת פחות שמח לצערי.
כי אתה אומר שלפחות לפי הסקרים, ממדני הניצחון שלו מובטח, כי דווקא הבנתי שיש איזה צמצום בפערים, אבל אתה יודע, אנחנו כבר יודעים סקרים, מה טבעם?
אני לא מאמין גדול בסקרים. אחרי 2016 שטעו שם גם בברקסיט וגם עם טראמפ, ואנחנו זוכרים ב-96 עם נתניהו ופרס, סקרים יש להם הרבה בעיות, אבל כשזה דאבל דיג'יט, כשהפערים הם כל כך גדולים, אז טעות סקירה, כמה שתהיה גדולה, הסיכוי שאנחנו נופתע הוא קטן, אבל הוא קטן עד כדי קלוש, בואי נגיד כך.
אז בוא רגע, למי שפחות מעודכן ופחות מכיר, תן לנו ככה בכותרת מי נגד מי, ולמה אנחנו כל כך מודאגים פה בישראל הקטנה, שיש לנו הרבה צרות אחרות, מי יבחר לרשות ניו יורק?
אז אני חושב שאת קודם כל הסיפור המרכזי הוא שבעיר כמו ניו יורק, שהיא העיר הכי משמעותית בעולם, זה הרומא של המאה ה-21, יש שדה מועמדים שהוא באמת כמעט מביך. סביבו שבכלל למה לדבר עליו, המועמד של הרפובליקנים, קוומו, המועמד העצמאי, שהוא היה מושל לשעבר של מדינת ניו יורק, אבל הוא פוליטיקאי ברוב ימיו הפוליטיים, שלא קיבל את הממו שבעצם הקריירה הפוליטית שלו נגמרה, והמועמד המוביל, שהוא המועמד הדמוקרטי, ששמו זוהרן ממדני, פוליטיקאי בן 34, מאוד מאוד מוכשר בקמפיינים וביכולת להציג את עצמו עם כל מיני רעיונות שילעמו לחיקם של הרבה ניו יורקים וניו יורקרות צעירים וצעירות, אבל רעיונות הם קודם כל סוציאליסטים בעיר שהיא בירת הקפיטליזם, היא הסמל של הקפיטליזם. מעבר לזה, בהקשרים אחרים, יש לדבר על זה שהוא וווקי בצורה קיצונית, אבל מבחינתנו כמובן כישראלים וכיהודים, הבן אדם הוא חד משמעית אנטי-ישראלי, וכל מי שאומר אחרת פשוט לא מקשיב למה שהוא אומר, הוא מדבר על זה שישראל היא דמוקרטיה, אבל מתעלם מזה שהיא יהודית, שאנחנו יודעים שישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית, ולהערכתי הוא בסופו של דבר גם אנטישמי, כשנשתפים על דברים שהוא אומר כמו to globalize the intifada, קשה להתחבק מהמסקנה הזאת.
כן, אז אנחנו יודעים שהוא לא מחבב אותנו בלשון המעטה, ואנטי-ישראלי, אנטי-יהודי, אנטי-ציוני, והיה לו גם הרבה מה להגיד במלחמה, נכון? וכל מה שקשור לסוגיה הפלסטינית, ועל מה שקרה בעזה, דווקא היה לו איזה תשדיר שהוא מדבר בערבית, נכון? אבל דגל פלסטין מאחור, אנחנו לא סתם מודאגים ממנו.
כן, יש לנו סדרה של תשדירים של הערכתי, יש בהם גם הרבה AI שהוא מדבר בערבית, הוא גם מדבר ביידיש.
באמת?
קמפיינר מאוד מוצלח, הוא יודע, הוא יודע.
הוא גם כזה good looking guy, הוא מאוד ככה מצטלם טוב.
עניין אישי, אני מוצא את החיוך הבלתי נגמר שלו, הוא קצת ספוקי, אבל כל אחד והטעם שלו, אבל באמת הוא בן אדם, הוא מבין כאילו את הקהל הבוחרים, קהל בוחרים, עיר כמו ניו יורק זה העיר הכי, אני מסתכל, אומר, העיר הכי מגוונת בעולם, והוא יודע שהוא צריך לדבר לקהל, למגוון מאוד רחב של קהליסט, יודע, אתמול בלילה הוא הסתובב במועדונים בעיר, כולל במועדוני גייז, כמובן הסצנה של ה-LGBT בעיר היא מאוד משמעותית, בטח אחד במקומות הכי משמעותיים בעולם, חוץ מאולי לונדון, וכמו תל אביב פעם גם הייתה, כשהיינו עוד פתוחים לעולם ונקווה שנחזור להיות. אז אני חושב שאת יודעת, מדובר בבן אדם שהוא, מדובר בבן אדם שה-DNA שלו הוא לא DNA ניו יורקי, גם בהקשר היהודי והישראלי, כי זה גם עיר מאוד ישראלי, זה לא רק העיר היהודית הכי גדולה בעולם, אבל זה בן אדם שבא לנהל עיר שהתקציב שלה הוא עשרות מיליארדי דולרים, שוול סטריט יושב בה, שהתפוקה הכלכלית של האזור המטרופוליטני של ניו יורק יותר גדולה מזאת של קנדה. עד כדי כך זה מקום קפיטליסטי. והוא בא עם רעיונות שבעיקר מדברים על יוקר מחיה, שכמובן זה מאוד מדבר להרבה בוחרים בניו יורק, ובגלל זה הוא גם מצליח אלקטורלית. אבל התפיסות שלו, הרעיונות שלו, הם פשוט רעיונות שמגיעים ממקומות שגם לא באמת קשורים לדנ"א של ניו יורק, וגם הסיכוי שהם באמת יצליחו הוא קטן.
אז זה מפתיע, כי בכל זאת הוא מוביל, הוא באמת מין כזה סלב, כוכב עולה, אבל המסרים האלה בכל זאת מדברים, ונדמה לי, תתקן אותי אם אני טועה, קראתי באיזשהו מקום שהרוב היהודי של העיר כן תומך פה, איך זה יכול להיות?
אז קודם כל הוא באמת מצליח לצאת התלהבות אדירה, כן? רק מספר אחד מעניין, יש לו משהו כמו 60-70 אלף מתנדבים ומתנדבות שדופקים על דלתות ברחבי העיר ניו יורק ומנסים לשכנע אנשים להצביע עליו, זה מספרים כאילו שלא
ממש צבא, לא כן
ממש צבא, כן. בהקשר היהודי, המספרים שאני מכיר הם שנתח ניכר מהיהודים הולכים להצביע עליו, לא הרוב, משהו כמו 40-45%. יש לזכור שבניו יורק זה עיר מאוד מגוונת, והיהודים בה, שזה 1.6 מיליון יהודים, הם מאוד מגוונים, באים בכל מיני צורות וצבעים, וחלק גדול מהם מאוד מזדהים עם האג'נדה הפרוגרסיבית, הווקית, שמדברת על זהות פוליטית כדבר מאוד מרכזי, זה שצריך לחזק את החלשים, וגם צריך לזכור שהסיפור של המלחמה בעזה בשנתיים האחרונות מאוד מאוד הפעיל את העיר ניו יורק. היו שם המון הפגנות, גם בקמפוסים, אבל גם הרבה מחוץ לקמפוסים, בטיים סקוויר ובהרבה מקומות אחרים, אגב גם מחוץ למנהטן. והאנשים האלה, חלקם יהודים, חלקם לא, מצאו בית בקמפיין של ממדני, הם מרגישים שאיתו הם יכולים להזדהות. אריק אדם, פה שעיריית ניו יורק המכהן, שפרש מהמרוץ, היה מאוד מאוד פרו-ישראלי, דיבר מלא על החטופים, כמו שאנחנו זוכרים, היה באמת ידיד משמעותי בפנתנו. וממדני לא סתם ביקר, ממדני נרב קישר את זה גם בכל הנושאים שכתובים מאוד לאנשים האלה. לדוגמה, אני חושב שזה לא במהלך המלחמה, אבל יש הקלטה שלו שהוא אומר שהמגף של עיריית ניו יורק, של שוטרים, שהמגף של משטרת ניו יורק דורך על הצוואר שלך, מי שקשר את הסרוך למגף הזה זה צבא ההגנה לישראל. עכשיו אתה זוכר את הסיפור של דיפנד פוליס, ואיך בדיוק אותו קהל ובדיוק אותה אג'נדה פוליטית דיברה על אגב, נגד האנשים שלהם, כן?
כן, כן, אבל החיבור הוא מצמית אפילו, כן. טוב, אז קודם כל מעניין לראות מה יקרה, וגם התקווה שלנו, אתה יודע, איך אמר פעם שרון, מה שרואים משם לא רואים מכאן, כשאתה יושב על הכיסא, אולי אתה מתעדן, אבל מעניין לעקוב. פרופסור אודי זומר.
אני מקווה מאוד, כי אתה יודע, באמת להרוס זה מאוד קל, ולהרוס את העיר ניו יורק יהיה מאוד חבל, כמו שאמרתי לי באופן אישי, אבל לדעתי לארצות הברית ולעולם.
כן, זה בטוח. אז נקווה לטוב. אתה אומר, פרופסור אודי זומר, פעם קודמת דיברנו, הייתה עסקת חטופים, היינו בהיי, אני מאחלת לנו שהשיחה הבאה שלנו גם תהיה באווירה טובה ובחדשות טובות מסביב. תודה.
אני בטוח שתהיה יום טוב. ביי ביי.
שלוש דקות לפני השעה 7, אנחנו מתקרבים לסוף השידור שלנו להבוקר הזה. כמובן, לא נשחרר אתכם בלי פתרון האחידה שלנו. במבחן המסך הוא שר, ואמרו לו שהוא משעשע. אז התשובה היא בדרן, בד ורן, ותודה, תודה, תודה לכל מי שכתב לנו וברך אותנו, אבל בכניסה למופע חנוכה מותק מהגדות, זוכה רומי מאור מיערית, אז ברכות לך, ועם זה אנחנו מסיימים, מחר, בוקר חדש, כותרות חדשות, נקווה שטובות, חידות חדשות, אז תודה לכולם, אבי בליקי, טל אלפקס, קובי פרל, לכם כמובן המאזינים שהייתם איתנו, אני מרב מילר, יום שלישי, פעמיים כי טוב, אם אפשר גם יותר מפעמיים, לא יזיק לנו, בשורות טובות, חדשות טובות, שיהיה יום שקט ורגוע, נשתמע גם מחר.